הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, בוקר מתוח, עצוב לחלק מהמועמדים, אלה שהיו, אלה שאולי עדיין, אבל אני מניח גם מאוד עמוס לכל אלה שנשארו במרוץ, המרוץ לרבנות של העיר ירושלים. עוד מעט ננסה לעשות סדר ולהבין מי הם אלה שמגיעים אל הישורת האחרונה, ולמי יש את הסיכויים הגבוהים ביותר להיבחר ולכהן כרבנים הראשיים של העיר ירושלים. עוד הסתה, נמשכת ההסתה צריך לומר, של ארגוני שמאל ופלסטינים נגד המתנחלים, טענות על כך שמתנחלים מרביצים לילדים וילדות הערבים, וכמובן שידוי האבנים נמשכים. עד מתי? ננסה להבין. וגם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגם החליט לעצור את חוק הגיור וגם הכריז על פריימריז לליכוד בתוך זמן קצר. למה? דווקא בעת הזו. יש גם פנייה ממדה על מחסור חמור בבנק הדם. נבדוק איך אפשר לתרום להם. והמועצת שלנו תתכנס כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד ועוד עניינים ככל שנספיק. הבוקר הזה יהיה לי ברוך, מפיקה את המשדר, מוטי קופפר. הוא הטכנאי, גואל והקנין, הוא כתבנו הפוליטי. עסוק בימים האחרונים מאוד בענייני רבנות. שלא תשתכנע בסוף גם להתמודד במרוץ הזה, גואל.
אתה יודע, עוד יש... להשתכנע להתמודד אז לא יכול, אני בהחלט יכול להסיר את המועמדות.
להסיר.
זה הדבר היחיד שעוד נשאר על המדף.
הבנתי. וכמה כבר הסירו את המועמדות?
לא מעט הסירו. גם אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים, על שתי המשבצות הסירו לא מעטים את ההתמודדות שלהם. אפשר לומר של הישורת האחרונה ב... רשימה אשכנזית נשאר הרב שטרן, נשאר הרב לאו ונשאר הרב יעקב שפירה. גם אם יכול להיות שמישהו מהם יסיר את המועמדות, זה כבר לא יהיה כל כך חשוב כל הדבר הזה. גמרנו, אפשר לומר שזה כבר סגור מבחינת הצוות המתמודדים, לפחות של האשכנזים. בזירה הספרדית יש קצת יותר שמות, על אף שאני יודע שיש כאלה שבדרכם להסיר את המועמדות שלהם. יש כאלה שכבר הסירו, שלפחות שלחו את הפקס במהלך הלילה. מי שנשאר שם זה הרב שלמה עמר, הרב שמואל אליהו, נשאר הרב חיים אמסלם, חתנו של הרב ודיה, הרב טולדנו, עדיין לא הסיר את המועמדות שלו, הוא עדיין נמצא, אבל לא יודע כמה השפעה תהיה, כמה משקל יהיה להתמועדות שלו, אבל בהחלט הולך להיות מעניין. הקלפי תפתח בשעה 4 בעיריית ירושלים, זה בחירות של 3 שעות, יתחיל ב-4, יסתיים בשעה 7.
בעצם כל חברי הגוף הבוחר מגיעים לאן כדי לשים את הפתק?
מגיעים לעיריית ירושלים, הקומה השישית, אולם מליאת מועצת עיריית ירושלים, שם מתקיימות הבחירות, לשם הם יגיעו, שם תשב מזכירות, הם ייכנסו לאיזשהו חדר צדדי שבו הם ייכנסו להצביע כל אותם 48 חברים, וזהו. עכשיו לזה מחכים, הדבר הזה הוא עוד אותו מאחורינו, אפשר
תגיד
לומר.
לי, לוביסטים, לצורך העניין נקרא להם כך, נמצאים ועורבים לחברי הגוף הבוחר רגע לפני שהם שמים את הפתק ומנסים להשפיע עליהם, ככה זה עובד בדרך כלל?
תראה, על פי ההודעה שפורסמה בתקשורת, אז אפשר, הכניסה תהיה שם לעיתונאים, תהיה כניסה לחברי גוף הבוחר, זאת אומרת מראש שרצו לסנן את כמות האנשים שתגיע למעלה לקומה השישית, אבל אתה יודע, זה בניין עיריית ירושלים, יש שם עוד דברים בעירייה, אנשים כבר ייכנסו לבניין, אני מראה שאנשים גם ינסו להיכנס, גם לאו דווקא לוביסטים, גם סקרנים, אבל כן, בהחלט, גם בבחירות לרבנות של ישראל שהתקיימו במלון בירושלים, גם אז חיכו לוביסטים, חיכו אנשים מטעם המתמודדים, ניסו עדיין לנסות ולהשפיע בדקה ה-90. אני אישית חושב שמי שמגיע כבר לשלב הזה, מגיע לבניין, הוא כבר יודע מה הוא הולך להצביע.
טוב. נתי לסרי, יושב ראש סיעת ש"ס בירושלים, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל, לך ולמאזינים.
איזה מאמץ של הרגע האחרון אתה עוד עושה כדי לוודא שהמועמדים שבעיניך ראויים יותר ייבחרו?
קודם כל אני משתדל תמיד להשאיר את הדעה האישית שלי מעבר, כי זה התורה היא מנחה אותי.
ברור,
אבל
ברור.
בוא אני אגיד לך שאם אנחנו מתבוננים ככה ונציין קצת בוקר טוב למאזינים, הרי זה פעמיים כי טוב,
כן.
יש יום שאחרי. וודאי שהרבנות בירושלים היא נותנת בעצם תשקיף על מה שקורה מתחת לפני השטח בססמוגרף הפוליטי החרדי, ולכן זה באמת מגלה עניין. אז אם אתה שואל אותי מה מטריד אותי, אז בוודאי כחבר מועצת העיר ויושב ראש ש"ס, אני רוצה שיבחר מנהיג שיוביל לאחדות, ויש נקודות חיכוך רבות בירושלים לאחרונה. אתה יודע, עיר בתנופה מתפתחת כלכלית ותיירותית, וצעירים בירושלים, יש פה איזשהו נקודות חיכוך שיש הרבה מה לתרום לרב. יחד עם זאת, צריכים להבין שיש את השלכות פוליטיות, מה לעשות, הפונקציה הזאת אומנם רבנית, אבל התרחישים שיהיו עם השלכות פוליטיות הן ברורות, ואני נמצא גם ביום שאחרי.
מה, תן לנו את ההתרחשות הפוליטית שיכולה להיווצר.
תראה, אני בטוח שכל אחד מהמאזינים שצרח המון תקשורת, צרח עם חפסופית כמובן,
כן.
המון תקשורת רבנות ירושלים, מבין שבעצם לא הסיפור פה מי יבחר, אלא מה הזרם שעמד מאחוריו, כי אתה רואה שבעצם להביא רבנים מחוץ לירושלים, זה נשמע קצת צורם, ומועמדים של הדקה ה-90, או שנכנסים בדקה ה-90, או שפורשים בדקה ה-90, ומצד שני, אנשים שלא חשבו לפני חודש לשבת יחד בשום קונסטלציה בכדור הארץ, מוצאים את עצמם תחת קישוטי סוכה.
ככה זה פוליטיקה במיטבה, אתה יודע.
אני יודע, ותראה, השנים האחרונות הייתי סמוך למוקדי קבלת החלטות בהרבה מקומות, זה לא היה שם. יש פה וקום שהוא גם רבני וגם פוליטי, שזה מה שמייצר את הלחצים, ודווקא אני פה בסיפור הזה אומר, תשמעו, אתם דיברתם על ספינולוגים ולוביסטים, חלק מהם באמת איבדו כיוון ושחררו כל רסן. יחד עם זאת, יש כאלה שמבינים שבסוף זאת פונקציה. אז אם אני יכול בפונקציה שלי להרוויח שניים, אז הרווחתי שניים.
Okay, בוא ננסה באמת להבין, ברור לכולם שמדובר פה במסע פוליטי נקי מכל רבנות אמיתית. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לחלוק על העובדה הזאת. ובכל זאת אני מנסה להבין בעצם, מבחינה פוליטית, מה הרווח הגדול שיינתן לרב שיבחר מטעם מפלגה כלשהי, חוץ מכבוד, יוקרה וג'ובים.
אריאל, לא להאמין, פשוט שום דבר, כי בפועל אסור לו יהיה להתעסק בשום דבר פוליטי, ויהיה מבחינתו עבירה כזו או אחרת על החוק. אני חושב שבאמת, בואו נדון אותם לקו זכות, אתה יודע, אנחנו נמצאים עדיין בתשרי עדיין.
זה יפה שאתה אומר אותם, אבל אתה לא יכול לנתק את עצמך מהמהלכים הפוליטיים.
בגלל שאני תחת מטריה פוליטית, אני אתמול שוחחתי עם הרב יצחק פרץ, שהוא מייסד תנועת ש"ס, וממייסדי תנועת ש"ס, ומבין מה זה עיר מעורבת כמו רעננה.
כן.
וניסיתי יחד איתו באמת ללבן את זה, אתה יודע, זה קצת מוזר שאחרי חודשיים אנחנו שואלים למה צריך רב ראשי, אבל אני לא נמצא במקום הזה, כי באותו מידה אני עונה למה צריך נשיא. אבל צריכים את הפונקציה הזאת, נכון, יש לזה השלכות פוליטיות בתהליכים, אבל יום שאחרי, במידה והוא ייבחר, אותו אחד שיכול לייצר תזזית בססמוגרף הפוליטי החרדי.
מדברים הרבה על האיש שיכול להביא שלום. בעצם אם אנחנו נשים את הדברים על השולחן, השלום היחיד שמדובר עליו זה אם הרב עמר נבחר, וזה שלום יחסי בתוך ש"ס.
אם אתה רוצה לדבר על תנועת ש"ס,
שזה גם חשוב, אבל
תראה, אני יכול להגיד דבר אחד על העיר שחוברה לה יחדיו. יש ירושלמי שאומר שיש תקופה שבאמת כדאי לעשות שלום, אז אם זה יוצא בירושלים אז בכלל טוב. יש פה באמת, אין פה מה להתאמם, יש פה אמירה, סיעת ש"ס בירושלים היא חלק טכני, אבל מועצת חכמי התורה היא המנחה, ויש מנהיגות פוליטית שהיא המכוונת. יחד עם זאת כל אחד רשאי להביע את דעתו, אבל כשזה נושק יחד עם מועמדים וערך תורני וכלי שרת לקודש, מה שנקרא, באמת יש פה קודש וחול שלא היינו רוצים שיתערבו, וזה לא הדבר האידיאלי, אבל אם זה קורה, תפקידנו לשליחי הציבור למתן את זה, מה שנקרא פיצוץ מבוקר בהגה המקצועית, גם במקצועית הפוליטית, כן, לא רק צבאי, יש גם פיצוץ מבוקר בהגה הפוליטית. חשוב להשאיר טעם טוב לתושבי ירושלים, לציבור המאזינות ומאזינים, שגם ככה מעניין אותו עוד דברים, ואני מקווה שבעוד 12 שעות כבר נהיה אחרי התוצאות, ונוכל לבשר לירושלים שיש לה רבנים.
מי יהיו הרבנים שנבשר עליהם?
אני, יש לי הרבה ניסיון פוליטי, ואני אומר לך שהתוצאות פה יהיו צמודות, כי התרחישים שקרו בשעות האחרונות, אני מדבר על השעות האחרונות, יש להם בהחלט...
תגלה לנו קצת מאחורי הקלעים, מה קרה בשעות האחרונות?
דבר אחד, פרישתו של הרב שלזינגר עושה בהחלט תנועה פנימה.
פנימה זה לכיוון הרב לאו?
אני לא, בוא, אני אומר תנועה פנימה, כי אני לא רוצה לכוון, אסור לי גם כן בשעות האלה, גם להיות הוגן עם שאר המועמדים, כל אחד היום מתלבש, וטבל במקווה, בהנחה שהוא הרב הראשי, אני לא רוצה לקלקל להם את החגיגה. אבל בגדול אני אומר, כן, מה לעשות, אריאל, אתה יודע, אני נמצא כבר ביום שאחרי, אני נמצא ביום שאחרי הבחירות, ואומר לך דבר אחד, יש כאן השלכות לכל דבר, מה גם, ופה אני חוזר לזה, אני לא הייתי סומך על השיחה עם חברים מהגוף הבוחר, על הרבה מהם שהם יעשו מה שהם יבטיחו. צריך להבין שבסוף אין פה את הדמות, יש פה וקום רבני. אם היה רב עובדיה יוסף קורא לאחד המועמדים ושומע ממנו דבר אחד, אז המורה פנה והיה מלווה אותו עד שתום הקדי. ואני מדבר דווקא על אלה שמטעם סיעת, אנחנו יודעים שהרב עובדיה יוסף ישב עם שאר הסיעות. לצערי הרב, אנשים פה קצת מתבלבלים, קצת מתרגשים, קצת חושבים שבידם הכל, אבל אנחנו אנשים מאמינים, יודעים שיש...
מי מבחינתך צריך להיבחר היום?
האיש שיוביל לאחדות...
תן לי שמות, שמות, אתם מדברים על זה הרי במפלגה.
אנחנו מבחינתנו עושים רק מה שמנחו אותנו רבותינו.
נו, מה ינחו רבותיכם?
ההנחיה של חכמי התורה הייתה לבחור ברב שלמה משה עמאר, ואני לצורך גילוי נאות גם כן לא נמצא בגוף
הבוחר. ולרב האשכנזי?
אני לא נמצא בגוף הבוחר, אז אני לא יודע מה הם יעשו שם, אני נמצא בחוץ, כי נתן
לא, מבחינת ההוראה של גדולי ישראל, מה קיבלתם?
זהו, אז אני לא הייתי שם, אני יודע שלגבי הרב עמר זה הנחיה שאני שמעתי, ולא אני פועל, מי שמכיר אותי גם, כי אני חושב שזה דבר שנכון לאחדות ירושלים, יש מוקדי חיכוך רבים, אבל מצד שני, כל מועמד שיבוא בסוף, אנחנו נעבוד איתו בשיתוף פעולה, יש לו הרבה מה לעשות, וכך...
טוב, שנעבור את זה עם עוד כמה שפחות פוליטיקה, וקצת רבנות שתצא מהסיפור הזה.
נתן עשרי,
יושב ראש סיעת ש"ס בירושלים, תודה לך.
כל טוב, שלום שלום.
גואל וקנין, אתה שומע את הדברים, מה הוא לא אומר לנו?
טוב, הוא לא מסתיר את הדבר אחד, הוא לא אומר לך כמה הוא שמח, הוא מנסה להסיר את השמחה שלו, אבל זה לא הולך, הוא היה מאלה שמאוד דרצו את הרב אמר, גם כשהרב אמר היה חסר סיכוי בשס, או לפחות חסר סיכוי כלפי חוץ, מה שהתברר שלא באמת נכון, נתי להסיר הוא באנשיו, זה אדם שהתפלל איתו ביום כיפור, עוד הרבה לפני שהוחלט בשס שתומכים ברב אמר, הוא איש של הרב אמר, והוא... אחד האנשים המאושרים היום, ובאמת יש סיכויים גדולים.
הוא לא התייחס לגבי הרב האשכנזי, מה אתה יודע בכל זאת על איך מתכוונים לפחות החבר'ה של ש"ס להצביע?
אני מאמין שהחבר'ה של ש"ס יצביעו עבור הרב לאו, הייתה איזושהי אמירה, לפחות ככה מספרים מסביבתו של הרב לאו, מצידו של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה הרב שלום כהן, הוא אמר לו אני את שלי עשיתי, אמרתי לה... לאנשי שיבחרו בך, הוא בירך אותו בברכת הצלחה. למעשה, אם הפרסומים נכונים, אודות הורדת הסרת מועמדותו של הרב שפירא, בהנחה שזה נכון, נשארים במשחק רק הרב שטרן והרב משה חיים לאו. כך שאני בטוח שכל מי שמוגדר יושב על טיקט של חרדי, באופן ודאי, לפחות רובם, הרוב המכריע, ילך עם הרב משה חיים לאו. בוא, הרב לאו, הוא קודם כל קיבל את ההבטחה של יעקב ליצמן שחסידות.
כן, השאלה אם זה מספיק, התמיכה החרדית במקרה הזה?
לא, אבל עדיין, כשברגע שיש לך תמיכה חרדית, והיא תמיכה חרדית ברורה, היא מוצגת, אתה מדבר פה על 16 חברים, 18 או 16 חברים, בואו אנחנו מורידים אחד, שאפשר לדעת מה יהיה איתו, לפחות את יהושע פולק אני מוריד מהרשימה הזאת, אז... 16 חברים זה כבר בלוק, אתה עכשיו צריך להתחיל לדאוג להביא עוד את השמונה חברים הבאים, אבל 16 חברים זה כבר
יותר. די לפרשנות, אני חושב שכבר נוכל מעכשיו לחכות סקרנים עד לשבע.
אני בטוח שמחר כבר יהיה לך נושאים אחרים על מה לדבר עליהם ומה לפתוח איתם את התוכנית.
בהחלט. גואל וקנין, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
הרב ישראל גליס, איש ירושלים איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, מבורך.
יש לך מידע לגבי כל רבני ירושלים לדורותיהם, לפחות מהעת האחרונה?
אני יכול לדבר אתכם מלפני 227 שנה.
בוא נתחיל.
שאז נבחר רב ראשון לירושלים, היה רבי עובדיה בר תנורה, שהגיע לירושלים בניסן תרש ממחת, והייתה פה קהילה קטנה של 70 נפשות, על פי עדות שלו בתוך איגרת שהוא שולח לאחיו, מתוך 3 איגרות, הוא כותב שמינו אותו לרב של ירושלים. אחריו התמנה רבי לוי, אני לא תכף את כל השימה, אני אתכף את איך זה עבד אחד אחרי אחרי שני.
כן.
רבי לוי בן חביב, הרלבך, מגיע לירושלים מגורשי ספרד, בשנת ראשיים ג' נפטר בשנת שין א', גם היה רב של ירושלים. רבי משה גלנטי, שהוא היה מינוי הראשון לראשון לציון בירושלים, כי הוא לא רצה להיות רב ראשי לירושלים.
רגע, אז מה זאת אומרת? יצרו בעצם את המושג ראשון לציון?
הראשון לציון הגיע מטורקיה, חכם בשי, ראשון לציון, וזה הגיע גם לארץ ישראל.
ראשון לציון זה כאילו לא הרב הראשי, זה רק הראשון לציון?
הראשון לציון היה ראשון לציון, אבל אחרי זה צירפו אליו את המינוי ביחד, ראשון לציון ורב ראשי.
אוקיי.
אחריו היה בחזקיה דסילואה, בעל הספר פרי חדש, שהוא תמול ליד הרוחיים הקדוש, בשנת תנ"ח. אחריו רבי רפאל משה בולה, שהיה לירושלים מאיטליה. שים לב, כל התקופה הזאת, רק רבנים ספרדים בירושלים.
כן, ורק כן.
בשנת, לפני 150 שנה, מגיע רבי שמואל סלן, תפריש כבב, עולה לירושלים, חמיב היה דיין, המורה הוראה בירושלים, וכשחמיב נפטר, אז לקחו אותו והכתירו אותו כרב של ירושלים.
אז הבחירות היו בהם גם כל כך הרבה פוליטיקה, או שזה היה באמת יותר בחירה רבנית?
בכל דור יש את הפוליטיקה שלו. אם אנחנו לוקחים את תקופה לפני 150 שנה, 1841, 80 צירים, 60 פרנסים, 20 רבנים. אלו בחרו את הרב לירושלים. אז ואני לא מכיר איך הם היו חרדים, לא חרדים, אבל היו 20 רבנים, 80 צירים ו-60 פרנסים. ככה זה עבד אז.
זאת אומרת, גם אז היה את הגוף הבוחר שהיה צריך להשפיע עליו.
ודאי. עכשיו היה, הגוף הבוחר היה מסוג אחר, זה זמן של אוטומנים, הטורקים, זה סוג אחר, זה השפעה אחרת, זה משהו אחר לגמרי. אבל הרב סלנט היה 70 שנה רבה של ירושלים, יחד עם רבי אברהם אשכנזי,
מאיזה גיל הוא התמנה לרב?
הוא התמנה לרב בגיל מאוד צעיר, בגיל 24, התמנה לרב בירושלים, והיה פה רב, עד שהוא ככה כבר חלה, וכבר היה קצר רואי, ואז הביאו את הרב אליהו דוד בנוביץ' על דרת, בשנת תפריש סמך א', הוא היה בסך הכל רב, הוא בא מפונוביץ' מליטה, אבל היה רב סך הכל רב קצת זמן, כי אחרי זה הוא נפטר, הרב אדרת, ועוד הרב סלנט הספיק להספיד אותו. אחרי האדרת מונה רב רבי אברהם יצחק הכהן קוק, לאחר פטירתו של הרב סלנט, רבני ירושלים הפצירו בו, העלו אותו, אז הוא היה אז בלונדון, הביא אותו, הוא היה זה בתפקיד של רבה של יפו והמושבות, אבל הוא היה בלונדון תקופה ארוכה בגלל מלחמת העולם, הביאו אותו לירושלים, בג' אלול תפריש עין ת', הוא מגיע לירושלים, ואז הוא מתמנה לרב בירושלים, ואחרי זה גם לרב הראשי, רבנות הראשית שהוא הקים. והוא נפטר בג' אלול תפריש צדיקי, תאריך מעניין מתי הוא עליו, מתי הוא נפטר. אחריו התמנה הרב פרנק, הרב ציפסר פרנק, שהוא עלה לארץ ישראל בשנת תרנ"ד, הוא היה חבר בית הדין בחובת רבי דרך חסיד, חבר בית הדין של בית הדין של ירושלים, והוא מונה לרבה של ירושלים.
מתי החלו לבחור שני רבנים?
באותה תקופה כבר, תמיד היה לאורך, מהתקופה של הרב סלנט כבר היו שני רבנים ראשיים, היה רבי אברהם אשכנזי, חכם יעקב מאיר, היו, במקביל תמיד היו גם רב אשכנזי וגם רב ספרדי. אז בירושלים בתקופת הרב סלנט, שאני מדבר לפני הרבה שנים, מאה שנה כמעט, הייתה שליטה על הרבנות הספרדית בירושלים הרבה יותר חזקה מאשכנזים, היו הרבה מאבקים שבסוף נגמרו בשלום וחיו ביחד באווירה טובה. בירושלים היה גם הרב אליהו פרדס, שהוכתר כרבה של ירושלים בשנת תשכ"ב, שנה אחרי פטירתו של הרב פרנק, הוא חיין 10 שנים. עכשיו, במשך 20 שנה לא היה רב לירושלים, ואז הכתירו את הרב ז'ולטי. אני הייתי בהכתרה, הייתי אז צעיר בישיבת חברון, תשל"ט, חנוכה, הייתה הכתרה פרטית אצלו בבית, התכנסו כל רבני ירושלים, היו גם אז הסקנים שבחשו, כמו הרב ברוך יצחק לוין, הרב יעקב קסטלבוגן, והכתירו אותו כרבה של ירושלים. מאוד מעניין, אם יש לזה איזושהי דקה זמן, לקרוא את ההיסטוריה של אז, של הרב יצחק ז'ולטי, מי שעבד קשה מאוד, כדי שהוא יהיה רב של ירושלים, זה מרן הרב עובדיה יוסף, הפעיל את כל השפעתו. לא עסקנים, הוא עצמו תרח והתקשר על 60 חברי גוף בוחר, זה אחרי 8 שנים, הוא היה רב מוכתר בירושלים במשך 8 שנים אחרי עשו בחירות, כשמולו היה ראש שיבת האסדר בקריית ארבע הרב דוב ליאור, ואז היה מאבק של בחירות מאוד מעניין, אבל שוב, זה לא היה במועצת העיר, פעם ראשונה שקורה עכשיו שמועצת העיר שם מתכנסים כדי לבחור רב ראשי לירושלים, וגם עוד 14 נשים בתוך הגוף הבוחר, זה לא היה, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, הרב עובד יוסף קרא לרבנים שהוכתרו אז, לרב ז'ולטי ולרב משש, ואמר להם, כמה עמלנו עד שהגענו ליום הזה, הזורים בדימה, ברינה הקצורו, וסוף העמק לנצח. ידיע הרב ז'ולטי שיושב לצידי בבית הדין הגדול ב-13 שנה, והרי זה בגימטריה כמיין אהבה, ואני אוהב אותו. קיצור, זו הייתה הכתרה, זו הייתה, היו פרירות, והייתה הכתרה מאוד מאוד מכובדת. אחרי זה שהרב ז'ולטי נפטר, באותה תקופה היה גם הרב משש, היה שאובה ממרוקו לארץ ישראל, והוא עלה בשנת תשל"ז, 1977, התמנה כרבה של ירושלים, הוא נפטר בתשס"ג. אחרי שני הרבנים האלו מונה הרב קוליץ. הרב יצחק קוליץ מונה שנה אחרי פטירת הרב ז'ולטי, תלמיד ישיבת חברון, חברותה של הרב ז'ולטי, כן כדיין, ואחרי זה גם קרב ראשי, ונפטר בג' תמוז תשס"ג. משנת תשס"ג אין לנו רב בירושלים, אנחנו מדברים על תשע"ה, מאז אין רב לירושלים.
טוב, כתושב ירושלים ואיש ירושלים, דעתך על ההתנהלות של הבחירות?
קשה מאוד, מאכזבת מאוד. מחזבת מאוד, תראה, אף אחד מהם, מהמועמדים, מהעסקנים, לא קרה, מה תפקידו של רב בירושלים? אתם הולכים לרשת מרבי עובדיה בתנועה עד ימינו דרך כל ההיסטוריה, מה אמור לעשות רב של ירושלים? אז מה שנשאר לו זה כשרויות, נשואים, מקוואות, אהובים, בעניינים לממונות, מה שנקרא פקידן מעל ישוע ישי, שהוא למעשה מנהל את ירושלים, מה שנקרא בבחינה הדתית, יושב ראש המועצה הדתית, וימשיך לנהל את זה. מחר בוקר אנחנו נשכח בכלל מי היה ומי יהיה וכל אחד בענייניו ונפסיק לבחוש בדבר הזה. אבל לדעתי מי שצריך לבחר כרב לירושלים היו רבני שכונות. הם עובדים עם הרב הראשי של ירושלים. הם היו צריכים לבחור עליהם רב ראשי. ואולי כל תושבי ירושלים. קבע דווקא הגוף הבוחר הזה שבוחר את רבני ירושלים. משונה מאוד כל הבחירות האלו. אבל בוא, מחר אנחנו כל יום חדש.
זה נכון. בכל מקרה שתהיה הצלחה.
הרגשה שלי, ירושלים מתחלקת בין דרום לבין צפון. הדרום צריך את הרב של ירושלים, הצפון, מה שנקרא, סנהדרין מורחבת, ארנוב, רמות.
לא יחליפו את הרבנים שלהם.
כן, רכס רמת שלמה, כל אחד יש את הרב שלו.
כמובן. רב ישראל גליס, תודה רבה.
בשורות טובות, להתראות, כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לבני קצובר, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון.
בוקר טוב.
עד מתי מה? עד מתי זה יימשך, עד מתי זה...
המחיק והמסית.
בכלל, כל החיים הלא פשוטים האלה. עד בו גואל, בטוח. ובכל זאת, עד מתי אתם יכולים להכיל את כל מה שקורה?
כן, אנחנו, איך אומרים, הושלחנו למערכה, אולי בעין השערה. אל מול הישמעאלים, עם כל, אנחנו יודעים הרי שכל מגמתם לקפל את העם היהודי מארצו, והמפליא יותר שמה שקדמוננו אמרו שהם יחברו עם העמים האחרים מולנו, אז אתה רואה במסיק איך מתקבצים אנרכיסטים מכל העולם, מיטב שונאי ישראל, אם אפשר לומר גם מיטב שונאי ישראל מבית, ויחד עושים את חגיגת המסיק ומנסים להפוך אותה לחגיגת המסית. הם האם היום מצוידים במצלמות, הם שרים שם, עושים תקסים, פתאום נשלפים ממסורים חשמליים וגזמים, גוזמים ענפים עבים, או אפילו הייתי אומר חלקי גזעים, על מנת שאם ימצחן בעיניהם, יתחשק להם, אם ילכו למשטרה והתלוננו, הנה היהודים גזמו לנו, עקרו לנו.
אבל אתם למדתם בשנים האחרונות גם לצלם מנגד.
אכן, התכוננו, גם ארגנו כמה קורסי צילום, תיזרנו מצלמות, הטלפונים המשוכללים של היום גם הם עוזרים לנו להיות חמושים במצלמות, ואנחנו אכן מיידעים גם העונה הזאת, גם בשנה שעברה, את הציבור להיות עומדים אכן, ואנחנו תופסים, בשבוע שעבר תפסנו כאן באלון מורה, איפה שאני גר, שוב, שנה שנייה ברציפות, איך הם גוזמים לא ענפים, אלא גזעים שלמים, הפעם הם הבחינו במצלמה של הבחור שלנו, שהיה חמוש אגב רק במצלמה, וחבורה של ערבים, והם כולם נמלטו, זאת אומרת, אם על ראש הגנב בוער הכובע, שנה שעברה הקדמנו אותם בתלונה למשטרה, וחצי שעה לאחר מכן הם הגיעו להתלונן שאנחנו גזמנו להם, אבל המצלמות הביאו למשטרה את ההוכחה.
אז מה בדיוק, מה עשו להם על תלונת שווא בעצם?
בסופו של דבר, לצערנו, המשטרה לא אוהבת להתעסק עם העניין הזה, עצרה לחקירה, הם נתנו איזה תירוץ עלוב ושחררו אותם. אבל לפחות מנענו את גל ההסתה שהם תכננו להכפיש את ההתיישבות היהודית.
וגם הפעם הלכתם עם התמונות למשטרה?
כן, הגשנו שלשום תלונה למשטרה, אתמול התקשר החוקר, במקרה הזה דרוזי, דובר שפה ערבית היטב, הוא עכשיו, כשאנחנו מדברים, קבע עם האיש שלנו להגיע לשטח, לראות את הממצאים, אבל ברור שמנענו גם הפעם עוד גל של הסתה, מפני שהשתתפו איתם פעילי שמאל עם מצלמות, מחוץ לארץ אגב, וברור שהם תכננו עוד גל. זה מתוזמן, מתוכנן חודשיים קודם, התברר לנו מי יודע דבר במשטרה, הם מתאמים איתם את החגיגות במרכאות הללו, הם פשוט משקיעים כספים איך להשמיץ את עם ישראל בעולם כולו, ולהחליש את כוח המידה כמובן מבית, בגלל שגם רבנים, הקרואים רבנים, הרב אשרמן וחברותו, שממומנים מקרנות בחוץ לארץ, על מנת להשפיל את עם ישראל, גם הם מסתובבים עכשיו באזור ואנחנו רואים אותם, ויש פה מין אוסף שלם בעצם, שהזית הוא רק השמן שצף מעל פני המים.
אין דרך לעשות סוף לסגה הזו?
תראה, כשתסתיים שנאת העמים לישראל, וסב יפסיק לסנוע את יעקב, אז גם העניין ויחד עם סעיר...
כן, אבל בכל זאת במדינת ישראל, האם אין כוח כלשהו שיכול להיות יותר נוכח בשטח, לנסות למנוע עד כמה שניתן מקרים כאלה? להראות שיש חוק ויש בעל הבית?
כמעט בטוח, הרי החוק לבד הוא דבר יבש. אם אין את התוכן של החוק, אם מדינת ישראל תתנהל בצורה כזאת שמעבירה להם חד משמעית, אנחנו היהודים פה לנצח, בנייה מסיבית בירושלים, ביהודה ושומרון, בכל מקום, יישובים חדשים, זאת אומרת, אין להם סיכוי לקפל אותנו, אם זה יהיה המסר החד משמעי, אז גם הדברים האלו ייעלמו. כל זמן שישראל מקרינה שהיא מגמגמת על הבעלות שלה על ארץ ישראל, אז הם מחפשו יותר כלי נשק ויותר מערכות שאפשר לנצח לפחות בנקודות. אז עם ישראל צריך לחזור לעצמו ולהיות עם שמנהל את ביתו ואת ארצו, ובתקווה שזה יוביל לבניין השלם, לא דבר אחר.
מה אפשר לעשות כששגריר פלסטיני באום טוען שמתנחל דרס ילדות פלסטיניות?
טוב, זה, תשמע, לפני כמה חודשים הם תבעו מעל בימת האום את קבר רחל, בטענה שזה קברו של הדובר של מוחמד. אין גבול לבלופים שלהם ולהמצאות שלהם.
ואנחנו לא לומדים את השפה הזאת, אבל.
מפני שישראל שוב כל הזמן מתנצלת ומנסה להראות כמה היא יפה וכמה היא פתוחה לכל העולם.
אז אולי צריך לעבור לשפה שלהם ולהקדים אותם.
א', זה נכון. צריך לעבור לשפה שלהם ולהקדים אותם, אבל ההתנהלות השורשית צריכה להיות, אתם זרים כאן בארץ הזאת, אנחנו מוכנים לארח אתכם רק בתנאים שתקבלו את המרות שלנו, כמו גר תושב, כמו גר ביהדות, בתנאי שאתם מקבלים את המרות שלנו, אז לשלם מיסים וכו', לא נצטט עכשיו מהמקראות, אבל רק אז לא יעלה יותר בדעתם שאפשר להתלונן ולהמציא תלונות. הם עכשיו מפיצים בכל בריטניה שמשה רבנו היה מוסלמי. מה אתה עושה? נכון, הוא היה במדיין, הוא גדל במצרים. נכון. מדינות יעני מוסלמיות.
לזה אי אפשר להתכחש.
אין גבול השקרים. אבל כל התיאבון שלהם לספר שהם העם שנולד כאן, והעם היהודי, עם זר, נולד, אני יודעתי, בראש ובראשונה מהגמגומים שלנו. צריך להפסיק לגמגם.
ומישראלים, אני מעדיף שלא לומר יהודים, שונאי ישראל.
הם נעזרים, זה הנשק האולטימטיבי שלהם, היהודים מבית שמסייעים בידם, הם נותנים להם את העצות, את התדרוכים, את כל היחצנות.
טוב, אז אנחנו מצדנו לפחות ננסה לשכלל את פעולות המנע, מה שנקרא, כדוגמת הצילומים האלה.
נכון, זה מה שצריך לעשות.
אני מאוד מודה לך, יושב ראש.
תודה רבה.
כן, לבד מתשווה שם, תודה רבה.
וחורף טוב.
אוקיי, עניין אחר עכשיו. ישי כהן, כיכר שבת איתנו, בוקר טוב.
טוב, אריאל.
ההחלטה הזו של נתניהו על הפריימריז, מה, זה בא בהפתעה?
תראה, זה לא החלטה של הפריימריז, זה הכל ביחד. אם אנחנו מצרפים את זה ומצרפים את זה, שאתמו אנחנו שומעים על כך שנתניהו החליט באופן סופי להפיל את חוק הגיור של הדבר שטרן ומפלגת התנועה, אז אנחנו כן רואים פה הליך, איזשהו משהו שקורה להכין את השטח, להכין את הליכוד לקראת הבחירות, לכן באמת יש כאן הערכה גם במערכת הפוליטית שהתקציב המדינה שעבר עכשיו זה התקציב האחרון שהממשלה הזאת תאשר, והערכה היא שכבר התקציב הבא, אנחנו נצא לבחירות, אז הערכות אי אפשר לדעת עד שזה קורה, אבל ודאי שאנחנו רואים שאת ראש הממשלה נתניהו גם מנסה להקדים את הבחירות לחודש, את הבחירות הפנימיות בתוך הליכוד לסוף החודש הבא. אם אנחנו נותנים את הכל ביחד, ודאי שיש כאן איזושהי מוכנות, איזושהי כוונה או הצהרת כוונות של נתניהו לצאת לבחירות.
הוא יכול להחליט בכל שלב מתי הוא רוצה ללכת לפריימריז? זה בידיים שלו?
לא, זה תלוי במרכז הליכוד. המרכז הוא זה שצריך לאשר את זה, ולכן גם הוא נפגש בימים האחרונים עם חבר כסף משה פגל, מי שיש לו כוח בתוך מרכז הליכוד, כדי אולי לצמצם קצת את הכוח.
אבל הוא מתזמן את זה לזמן שנוח לו.
נכון, אבל בינתיים, כנראה, הערכה שהוא יצליח להקדים את הפריימריז בליכוד, אבל מי שיעשו את הצרות זה פייגלין ודני דנון, יושב ראש המרכז, שהוא, אפשר לומר, האויב הגדול ביותר של נתניהו בתוך הליכוד.
כן.
כך שאנחנו לקראת זה ונערכים לזה, ואתה יודע, אולי הדבר המרכזי שאני רואה כאן בכל ההליך הזה, זה דווקא בגיור. כשנתניהו, בצורה בלי לחשוש, מוריד את חוק הגיור, מפיל את החוק הזה.
זה אומר שהוא לא מפחד להפיל את הממשלה.
זה אומר שהוא לא מפחד להפיל את הממשלה, ויותר מאשר הוא לא מפחד להפיל את הממשלה, הוא מנסה להוכיח לחרדים, חברים, עשיתי טעות, טעות קשה, אני מנסה לתקן, והנה אתם רואים חוק שיכלתי להעביר, בלי לשאול אתכם, אין לכם שום השפעה. אני אישית מנעתי אותו גם בסיכון הקואליציה שלי, ואולי גם מה שיתקן גם את הקואליציה שלו.
זה באמת מסכן? כי אני מבין שכבר לפני חודש הוא הוריד את זה, ובינתיים התנועה לא זזה ממקומה.
תראה, לפני כחודש הוא הוריד את זה מדיון בממשלה, זה דווקא הפרסום שלי בכיכר השבת, הוא ביטל את הדיון בישיבת הממשלה שהייתה צריכה להיות ביום ראשון, אבל הוא מודיע רשמית לראשי הסיעות לראשי המפלגות בקואליציה, הוא אומר את זה גם ללבני, אני מפיל את החוק הזה, אם תקדמו אותו בכנסת, אני אישית...
ומה הסיבה? מה הוא אומר להם? מה הסיבה?
הוא אומר להם שאני לא רוצה לשרוף את הגשרים שלי עם הציבור החרדי, הוא מבין שברגע...
זאת אומר להם שזאת הסיבה?
כן, הוא אומר להם את זה, חבר'ה, אתם אומרים לי, מאמים עליי כל חודש חודשיים שאתם הולכים לפרוש מהקואליציה, אתם אומרים שאם תהליך השלום לא יתקדם, אתם פורשים לי מהקואליציה, אתם רוצים שנשרוף גם אתכם קשרים וגם עם החרדים, ואז אני אשאר בלי קואליציה בבחירות? לא, אני רוצה לקדר, לא רוצה לשרוף את הקשרים שלי.
זה משפיע על הנציגים החרדים בכנסת?
תראה, אתה יודע איפה ההוכחה הגדולה שזה כן משפיע? שמאתמול בשעה 8:30 ו-9 בערך שהדבר הזה פורסם, עד רגע זה שום פוליטיקאי חרדי, אני מאמין שגם המערכת שלכם ניסו לראיין איזשהו פוליטיקאי חרדי, או לקבל תגובה, דרך כלל אירועים כאלו אנחנו מקבלים...
אז למה הם שותקים?
שותקים, שתי סיבות. דבר ראשון, הם לא רוצים לשרת לידיים של התנועה, להראות הנה החרדים ניצחו וכו' וכו' וכו'. דבר שני, כל תגובה פה... יכולה להסיק להם. הם מגיבו, הנה נתניהו וכו' וכו', מחזק, ונתניהו שומר עלינו וזה, הרי שהנה אתם מכניסים חזרה לנתניהו, וישר אתם מקבלים אותו חזרה, ואתם כל הימים שלכם על חוק הגיוס הכל שווה פח, והנה נתניהו בחוק
אחד. אגב, נכון גם. מה לעשות?
נכון. יפה, לכן הם לא רוצים לשרת את זה. זאת אומרת, אנחנו כרגע לא הולכים להיכנס לקואליציה שלך, בכל מקרה אנחנו רוצים בחירות. נלך לבחירות, מה יקרה אחרי הבחירות? או שניכנס לקואליציה שלך, או שלא. מצד שני, הם לא רוצים גם לתקוף לנתניהו, כי נתניהו עושה פה צעד מבחינתו חריג וכן מגיע לחרדים. תזכור שנתניהו גם עושה את זה אחרי מכתב חריף של הרשן לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, ששולח לו מכתב, מדבר איתו על הנושא הזה, מבקש ממנו להפיל את החוק הזה, ואומר לו שהחוק הזה רק הולך לפלג את הציבור הישראלי. נתניהו מבין שזה לא ש"ס, זה לא יהדות התורה, זה כל העולם החרדי, וזה מביא גם את הרב יצחק יוסף, שהוא גם נשיא בית הדין הרבניים, שכותב לו מכתב חריג ונפגש איתו בנושא הזה. לכן נתניהו גם מחליט להפיל את החוק הזה מבחינתו. צריך לומר את האמת, כמו שאמרת, נתניהו עושה פה צעד חריג מאוד, לוקח סיכון, וכנראה גם דבר שיקרה. שמעתי הבוקר את חבר כנסת אלעזר שטרן, הוא עצמו מוציא הודעה חריפה מאוד נגד נתניהו, הוא מכנה את נתניהו, אני אתן לך חלק מהדברים שלו, הנה, עצוב שכך מתנהג ראש הממשלה, לצערי ראש הממשלה לא התכוון אף פעם למה שאמר, הוא רחוק מאוד מכל סוג של יושרה, הדבר גם ברור לחרדים, כל מה שמעניין אותו זה הסתרדות פוליטית, רק שעכשיו זה נעשה על חשבון עתידה של מדינת ישראל, ובמקרה זה גם עתידה של מדינה יהודית, אנחנו נעשה הכל להעביר את זה בכנסת, אומר אלעזר שטרן, הוא מבין שנתניהו, הוא תוקף נתניהו באופן אישי, והוא גם אומר הבוקר, אם בשבועות הקרובים אנחנו נבין שבאמת נתניהו פפיל את החוק באופן סופי, אני אמליץ לפרוש באופן מיידי מהממשלה.
הם יפרשו לדעתך התנועה?
כן. ההערכה היא שכן, כליבני, תנסה, בהתחלה אמרה תמיד, אני נמצא בממשלה בשביל תהליך השלום.
זה אומר שהולכים לבחירות?
לא. זה אומר שאנחנו עושים צעד גדול מאוד לקראת בחירות. אתה יודע, זה כמו פירמידה, אתה מוציא חלק אחד והכל קורה.
אז זה השאלה, אם התנועה יוצאת, מי נכנס במקומה או שלא צריך?
לא צריך מישהו באופן רשמי שיכנס במקומה, אבל נתניהו מנסה כמובן להכניס את החרדים, החרדים כבר הודו שהם לא ייכנסו. אגב, זה גם דרי עצמו אומר שהוא לא הולך להיכנס לממשלה כזו. אם הוא ייכנס, הוא נמצא בבעיה גדולה גם פנים שסי.
כן.
למה? נראינו את אלישי ואת המחנה של אלישי שצחוקים שעשו להיכנס לממשלת נתניהו בכל מצב, רק אחרי בחירות, כך שהוא ייכנס לבעיה פנים שסית, אבל דרי עצמו בכל ההצהרות שלו בחודשים האחרונים אומר, אני לא רוצה להיכנס לממשלה, לא מעניין אותי תפקיד שר או שניים, אני רוצה בחירות,
טוב,
אחרי אז... הבחירות הציבור יכריע ואז נראה מה.
אז הנה יש פה צעד בדרך. אל, גם יהיה מעניין לעקוב אחרי הפריימריס כמובן בליכוד ולראות מה ישתנה שם.
אותנו, שאלו אותי אתמול בערב, מה יקרה? הנה, הסתיים המחלוקת הספרדית בין הרב עמר לרב יצחק יוסף, היום בערב מסתיים גם הבחירות לרבנות ירושלים, יהיה לכם משעמם, אז הנה גם דאגו לנו לעבודה ליום אחרי הבחירות ירושלים.
ישי כהן מקרא שבת, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
מי היה מאמין ששנינו נדבר בשעה כזו בבוקר? אה?
הלו. הלו.
כן.
מה אתם רוצים ממני באמצע הלילה?
לא, אנחנו לא באמת חושבים שיערנו אותך עכשיו.
אנחנו אחרי דף היומי, אחרי תפילה, אחרי קפה.
אחרי מקווה.
עוד בסדר. לא, זה לא.
עוד לא, עוד לא הספקת. עכשיו, אתה בדרך לשם.
כן? מה זה ערב יום כיפור היום? מה קורה, אריאל?
ברוך השם. יום חמישי? כל יום חמישי? החל מיום חמישי הקרוב?
יום חמישי הבא, לא הקרוב.
הבא, אוקיי.
אז אנחנו מתחילים במשהו ענק עם בזק. שעשועון ביד הלשון.
שעשועון ביד הלשון?
אחד נגד אלף, כן. יהיו עשרה מתמודדים באולפן, וזה יהיה מצולם גם באתר בחדרי חרדים, וגם באתר שכוחי.
כן.
עשרה מתמודדים על משחק איכות לשון הרע, כשהזוכה מקבל בכל שבוע פרטים של עד 4,000 שקל. אריאל הולך להיות חורף חם, וזה חוויה גם רוחנית וגם גשמית.
מה הולך לקרות באולפן עצמו? למה צריך להתכונן?
באולפן תהיה דרמה גדולה, בגלל שיהיו עשרה מתמודדים שאחד בוחר מול מי להתמודד. אני לא יכול לחשוף את הכל, אני רק יכול לומר לך שהשורד האחרון גם ידע הלכות לשון הרע וגם יצא עם תיק של קרוב ל-4,000 שקלים בשווי. כל שבוע אגב, לא צחוק.
כל שבוע?
זה הולך להיות מהפכה של הרדיו, כן. עכשיו, אתה יודע מה הדבר הכי מוזר זה?
עכשיו אני מבין מה זה הרימות המזומנים שיש פה באולפן. זה מוכן למאזינים.
אתה יודע מה הדבר הכי עזוי? אין לי בעיה שבזק עושה את החסות, וזה יפה מאוד, ואין לי בעיה שלשון הרע אנשים יודעים עוד ועוד ועוד הלכות, ושכל שבוע מאזין יוצא מבט אלפים שקלים, הכל ומאות אלפי מאזינים בבית. למה לקחו אותי להנחות את זה? מה רע לי? לא מספיק לי בצהריים,
אתה יודע, אתה יודע כמה מידע על הלכות לשון הרע תוכל לקבל בזכות זה?
בדיוק, שישמרו ממני, אומר לי פה חבר איך לא לדבר לשון הרע, מספיק.
בדיוק. זה הרי אג'נדה שאתה מקדם לא מעט שנים, אז הנה, עכשיו גם ההלכות. טוב, איך נרשמים לזה? מתקשרים ל...
אז תשמע, אני אומר לך משהו אחד, אנחנו בתוכנית בתוריים, אפשר להירשם דרך האתר ובחדר חרדים ובעיתון קו הדלותתית, מקומות נוספים, אבל אני מזמין את המאזינים הרבים שלך להצטרף אליי בתוריים היום, וכבר היום אנחנו נפתח את קו חינם שבזק מייבד לעניין הזה, שזה גם דבר טוב חינם, כדי לתת לכל המאזינים להצטרף. והיום בצהריים, בתוכנית שלנו, אחד המאזינים יוכל לעלות ולהתקבל את 4,000 שקלים. בקיצור, להזין לתוכנית היום בצהריים, בכלל
תהיה אותה הפתעה גדולה. כבר היום ממישהו?
היום, מאזינים יוכל, תקשיבו היום לתוכנית, אני לא יכול לך, אריאל.
כל הפרטים בצהריים, אתה שומר את הדברים הטובים לצהריים, הבנתי, בסדר.
אריאל ברמן, בוא, זה שאתה קם בבוקר מוקדם, לא, תן לי להיות מפוקש.
טוב, מיום חמישי הבא זה קורה, פרטים נוספים היום ב-2 בצהריים, מהניסיון שלי בשנים עברו, כדאי מאוד להשתתף בזה. חוץ מהפרס הכספי, באמת יש פה ערך מוסף מאוד 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 גדול, שהוא הדבר העיקרי בעצם של שינון ולימוד דלחות לשון הרע. מנחם טוקר, שתהיה הצלחה גדולה בשעשועון ביד הלשון. כן.
אריאל, משפט סיום. תעשה לי טובה, תראיין אותי יותר, כי זה הזמן היחיד שאני מדבר איתך לאחרונה.
וואלה, נכון.
אוקיי? יאללה, יאללה, ביי. אוקיי, טוב.
טוב, עניין חשוב, דם, יש מחסור בדם, פרופסור איילת שנער, מנהלת שירותי הדם של מד"א איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילת שנער.
אילת. מה זה אומר מחסור חמור בדם?
מחסור חמור בדם זה אומר שאנחנו ממש נמצאים בקו האדום מבחינת מלאים, גם בשירותי הדם של מד"א וגם בבנקי הדם של בתי החולים. והמחסור הזה נובע מכך שתקופת החגים, אנחנו כולנו מכירים, כולם בחופשה, אין בתי ספר, אין אוניברסיטאות, אין ישיבות, מקומות עבודה בחופשה מאורגנת, ולכן אנחנו לא הצלחנו להטרים את אותן 1,000 מנות דם שאנחנו זקוקים להם כל יום,
כדי לספק את כל צורכי מערכת.
כל יום אנחנו זקוקים בישראל ל-1,000 מנות דם.
וביום ממוצע זה קורה? יש 1,000 מנות?
כן, כן, בין ה-950 ל-1,000 כל יום. ובתקופת החגים, שהיו חגים מסובכים מאוד מבחינתנו, וחול המועד, לא הצלחנו להגיע למספר הזה, כי כמו שאמרנו, תורמים...
אז כמה מנות דם חסרות?
חסרות לנו מספר אלפי מנות, שאני מקווה שאנחנו נמלא את המלאי גם בעזרת התרמות הדם המתוכננות, שקבענו לשבוע הזה ושבוע הבא, וגם, וזאת הסיבה שאנחנו רוצים בעצם בקריאה לציבור, ובקריאה לציבור אנחנו רוצים לסוגי דם מיוחדים או ספציפיים. אנחנו מאוד מבקשים מאנשים שסוג הדם שלהם הוא O, כי O, כפי שאנחנו יודעים, זה סוג דם שאפשר לתת אותם לכל אחד, ולכן תמיד צריך שיהיה מספיק דם מהסוג הזה, וגם לאנשים שיש להם RH שלילי, RH נגטיב, מכל הסוגים, כי אלה מאוד מאוד נדירים, ואנחנו חייבים לספק דם לחולים בעלי סוגי דם זהים.
כמה מנות דם יש באופן קבוע בבנק הדם?
אנחנו משתדלים שבמדינת ישראל יהיו כ6 ימי עבודה, מהם כבערך 4,000 בבנק הדם של שירותי הדם של מד"א, ועוד כ2,000-2,500 בבנקי הדם של בתי החולים.
זהו? 6,000 מנות דם, זה המאגר שיש?
כן, זה המאגר בזמן רגיעה שאנחנו חותרים להגיע אליו.
כמה זמן אפשר לשמור דם?
כדוריות דם אדומות, שזה הדם, 35 יום. יש עוד מרכיב שנקרא תסיות, טרומבוציטים, הוא חשוב מאוד לקרישת הדם, וזה מרכיב שטוב רק ל5 ימים.
זאת אומרת, לכן אי אפשר בעצם...
יש עוד מרכיב שאותו אפשר להקפיא.
לכן אין אפשרות לשמור במאגר כמות גדולה יותר של מנות.
נכון. נכון, צריך גם לזכור שביולי ואוגוסט היו לנו הרבה מאוד התרמות בעקבות מבצע צוק איתן. אז שם תרמו הרבה אנשים.
אוקיי, אני שומע את הצלילים שמסמנים לנו שאנחנו צריכים לסיים את השיחה. איך תורמים, לאן מגיעים, איזה מספר טלפון שאפשר אולי לברר בו את הדברים?
בהחלט. קודם כל, הכי חשוב זה אפשר להיכנס לאפליקציה של מד"א, שזה mdais.org. שם אפשר למצוא את כל אתרי התרמה שבהם אנחנו מתרימים כל יום.
מי שאין לו נגישות לאפליקציות?
בטלפון 03
כן
5300400, ובעיקרון גם פתחנו את התחנות בתל אביב, ירושלים, חיפה ומרכז שירותי הדם.
אוקיי, כל מי שיכול שיבוא ויתרום, 03-5300-400. אלת שנער, מנהלת שירותי הדם של מד"א, תודה רבה לך, שלא נדע מחסור בדם.
תודה לכם ותודה לכל מי שיגיע לפה.
סיימנו, תודה ליאל איבר שחר בפיקה, תודה למוטי קופר ולסגי פרלמוטר שפתאום החליף אותו באמצע. אז בוקר טוב לך סגי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר.